התורה מזהירה אותנו בעניין חמץ בפסח. חמץ בפסח, כל אחד יודע שזה מהכי חמורים במאכלות אסורות. יש בו מלכות ויש בו קרת, ודעת הרמב״ם יש לב מיוחד על פחות מכשיעור חמץ גם כן, ויש איסור הנאה, וזה עוד יש באיסורים אחרים, אבל יש כאן איסור מיוחד שאין בשום אחד מהמאכלות אסורות, בל יראה ובל ימצא. כל כך הרבה החמירה התורה בעניין חמץ, ולכן גם חז"ל כידוע החמירו, הצריכו בדיקת חמץ, ואסרו אפילו משהו חמץ בתערובת. אז מאוד החמירה התורה בעניין של חמץ. מה החומרה הגדולה של חמץ? אם מותר לומר טעם הדקרה, הרי דווקא בפסח אנחנו צריכים לחפש טעם הדקרה. בכל השנה לא כל כך נצטווינו לחפש טעם הדקרה, אבל בליל הפסח נצטווינו להסביר למה פסח, למה מצה, למה מרור. אז מה באמת הטעם שהתורה החמירה כל כך בעניין של חמץ ומצה? אז בהגדה הרי כתובים שני טעמים. טעם אחד שמצה זו שאנו אוכלים, אז הלך מעניה, דיאכלו אבותינו בארץ מצרים, שמצה זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. לזכור כמה השעבוד היה קשה, שלא נחשוב שמצרים היה איזה בית הבראה. מצרים היה שעבוד קשה, לא יכולנו אפילו לאכול לחם רגיל. להזהיר את היהודים שלא יחלמו לשוב לסיר הבשר במצרים. כי הרי זמן קצר אחרי יציאת מצרים כבר היהודים, לא כולם ודאי, אבל חלק מהם חושבים שהיה טוב במצרים, בשבטנו הסיר הבשר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים, איזה ארץ נפלאה של בוסר ודוגים וכל מטעמים. מצרים היה לחם עוני, שלחם לא היה לך לאכול, רק לחם עוני, שלא תרצה לחזור למצרים. הרי אפילו באותה שנה שמשה רבנו עומד להוציא את ישראל למוחרת ביום ממצרים, בלילה הם צריכים לאכול פסח על מצה ומרור. למה אנחנו אוכלים מרור? לזכור שהיה מר במצרים. אז אנחנו זקוקים לזה, לא היינו שם, לא יודעים איך היה שם. אבל אותו הדור הרי היה במצרים, והרגיש את המרירות של מצרים, והרגיש את הנגיסות של הנוגס, את הצליפות של השוט, כשהוא לא השלים מספיק קש לתבת, זרקו את הילדים שלהם ליאור, או שמו אותם במקום לבנים. אז למה הם היו צריכים לאכול מרור? כנראה מפני שכבר עברה חצי שנה בלי עבודה במצרים. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, אמרו חז"ל. הרי אנחנו אומרים במזמור, תקעו בחודש שופר, הסירות עם מסבל שכמו, שבראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. אז כבר חצי שנה ישבו שם בבית הבראה, והם עלולים להתגעגע לחזור לשם. אז עוד פעם אחרונה בלילה לפני יציאת מצרים צריך לאכול מרור, לזכור שמצרים זה מקום מר ולא כדאי לחזור לשם. אחרי זמן קצר כבר אומרים מיתנו ויד השם בארץ מצרים בשבטנו על סיר הבשר. אז זה הטעם האחד שאנחנו אומרים בהגדה, שלכן אנחנו אוכלים מצה. אבל הטעם השני אנחנו אומרים אחר כך, מצה זו שאנו אוכלים על שום מעל, שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגדל להם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. את מהירות הנס שהיה ביציאת מצרים, שתוך זמן חימוץ, שזה לדעת חלק מהפסקים 18 דקות, אבל ניקח אפילו הזמן המרבי שהילוך מיל זה 24 דקות. אנחנו לחומרה כמובן לא נפסוק כך לגבי חמץ בפסח, אבל הרי יש פוסקים שהילוך מיל זה 24 דקות. אז תוך כדי 24 דקות יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. עם צהל היה צריך לארגן מבצע שכל העם יצא תוך 24 דקות מארץ מצרים, לא היה יכול לעמוד במשימה הזאת. וכשמוכו על כנפי נשרים, תוך 24 דקות יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. 600,000 רגלי, הגברים לבד מטף ונשים וערב רב ובהמות, הכל יצא תוך 24 דקות ממצרים. לזכור את הנס הגדול הזה. זה מעיד על יכולת השם, שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אבל זה לא רק זה. הרי כשאנחנו אומרים שלא יספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, זה לא רק הבצק הגשמי, זה גם הבצק הרוחני. שישראל היו מצרים בממתת שערי תומה, והיו יכולים חס ושום להגיע למדרגה של 50 שערי תומה, אבל כבר אי אפשר היה להוציא אותם ממצרים. הם עמדו, כמובן לא כולם היו כאלה, היה שבט לוי שלא היה מתבולל, והיו יהודים כמו יהושע בן נון ואחרים שהיו צדיקים, אבל היו גם אחרים, היו כאלה שהם ארבע חמישיות או אפילו יותר לפי מדרשים אחרים שמתו בשלושת ימי אפלה. אבל גם אלה שלא מתו, היו גם כאלה כמו דתן ואבירם ויהודים אחרים כנראה שלא היו כל כך על הגובה. והיו שקועים בממתת שערי תומה, ועל אלה לא הספיק בצקם להחמיץ. שהם היו נשארים עוד מעט במצרים, והיו כל כך מתבוללים שכבר לא היה אפשר להוציא אותם ממצרים, כבר לא היה הבדל בינם ובין המצרים. הרמב״ם אומר שכמעט קט נעקר העיקר הגדול ששתל אברהם אבינו בעולם. שבמצרים הגענו למצב שכמעט נשתכחה האמונה בייחוד השם מן העולם. כל אנשי בית אברהם שהרמב״ם בעצמו אומר שם שהגיעו לאלפים ולרבבות, כנראה לא נשאר מהם הרבה בדורות של מצרים. ובית יעקב גם כן היו שקועים בממתת שערי תומה, אז כמעט לא היה אפשר להוציא אותם ממצרים. אז זה הבצק הרוחני, הרי חז"ל קוראים ליצרה שעור שבעיסה. הבצק הרוחני כמעט החמיץ, עד שהקדוש ברוך הוא במהירות, בחיפזון, הוציא אותנו ממצרים. וזה צריך לזכור, את החיפזון שהיה דרוש, היינו על סף, על סף האובדן הרוחני חס ושלום. הרי אפילו אחרי שבעה ימים, אחרי שכבר עמדו בניסיון לעשות פסח וברית מילה, והולכים כבר שבעה ימים בהנהגתם של משה ואהרון ועם עמוד אש וענן, עדיין על יד ים סוף השר של מצרים מקטרג, מה נשתנו אלו ואלו? זה לא מה נשתנו שאנחנו שואלים, הוא שואל מה נשתנו אחר. מה נשתנו אלו מאלו? מה פתאום שהמצרים יתבעו והיהודים יעברו? או שכולם עוברים או שכולם חסו שם טובים. אז רק השמוך הוא אמר שלא כך, שיש הבדל בין יהודים ומצרים, אבל היה מקום לטעות. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ולא מלאך. למה אני ולא מלאך? אז נאמרו כמה טעמים הזה. טעם פשוט שהקדוש ברוך רוצה בעצמו לכבוד ישראל, מרוב אהבת ישראל, אז כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו עובר בארץ מצרים. וטעם אחר, להבדיל מרוב כבוד לפרעו, הרי חז"ל אמרו, פרעו שגידף בעצמו נפרע ממנו הקדוש ברוך הוא בעצמו. סנחריב שגידף על ידי שליח נפרע הקדוש ברוך הוא ממנו על ידי שליח. סנחריב שלח את רב שקי לחרף ולגדף. אז הקדוש ברוך הוא שלח מלאך להכות את כל מחנה אשור. פרעו מראה איזשהו יחס כבוד, הוא בעצמו מחרף. זה נכון שזה חמור מאוד לחרף, אבל לפחות יש איזו התייחסות לקדוש ברוך הוא. אז לכן הוא זוכה להתייחסות מסוימת לקדוש ברוך הוא. חז"ל אמרו את זה על הים, שבים הקדוש ברוך הוא בעצמו מכה אותו, אבל אולי גם כאן במכת בכורות גם כן. היות ופרעו גידף בעצמו, אז הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו בעצמו. אבל אמרו עוד פעם שמצרים הייתה מקום כל כך תמי שמלאך לא היה יכול לעבור שם בלי להתאמה. רק הקדוש ברוך הוא בעצמו יכול לעבור שם. מלאך לא היה יכול לעבור בלי להפסיד מהרוחניות שלו. אבל הטעם שאנחנו רוצים בנוגע לשיחה שלנו היום, הטעם הרביעי שאמרו, שהמצב של ישראל היה כל כך גרוע שמלאך לא יבחין מי יהודי ומי גוי. שולחים אותו להכות את הגויים, כל בכור של הגויים, ושהיהודים חלילה לא ייפגעו, והוא לא ידע להבחין. אמנם יש סימן מובהק, הדם, האות על המשקוף ועל שתי המזוזות, אבל זה בהחלט לא סימן מובהק, כי אולי היו גם מצרים שראו שהשכנים שהם היהודים עושים את זה, אז עשו גם הם את זה, כדי שחשבו שזה יגן עליהם. חוץ מזה, רש"י אומר שמצרי שהיה בבית יהודים גם כן לקה, ויהודי שהיה בבית מצרים שאין שם דם על המשקוף לא לקה. היהודים היה להם מצווה לשים את הדם על הבתים שלהם, אבל יהודי שנמצא בבית של גויים, מה יעשה? אז אין דם, ובכל זאת השם מגן עליו שהיהודי לא ילקה ורק הגוי ילקה. אז ממילא מלאך צריך להבחין לפי הפנימיות של העניין, ולא לפי הסימן החיצוני של הדם על המשקוף על שתי המזוזות. הדם היה כדי שהיהודים יהיה להם מצווה בידם, אבל למעשה גם יהודי שלא הייתה לו המצווה הזאת לא מת בליל פסח, ולגוי המצווה לא הועילה. אז זה מלאך לא יוכל להבחין, רק הקדוש ברוך הוא מבחין, כי כל כך היו שקועים במפת שערי טומאה, כפי שאמרנו, ודאי לא כולם, אבל חלק מהם, שמלאך לא יוכל להבחין מי הוא יהודי ומי הוא גוי. הרי רואים שההבחנה הזאת היא דקה, שהרמב"ם אומר כששוקלים את הזכויות והעבירות של בן אדם בדין, בשמיים, אז המשקל רק לפי משקל קהל דעות, רק הוא יודע לשקול מה המשקלה של כל מצווה, לא רק מה המשקלה בתורה, אבל גם לפומצער האגרה, כמה יהודי התאמץ בשביל לקיים את המצווה, כמה סיכונים לקח על עצמו בשביל לקיים את המצווה, ולהפך, כמה באיזה קלות או באי קלות עשה את העבירה, אז רק הקדוש ברוך הוא יכול לשקול כל מצווה ועבירה. אז לשקול כאן את ההבדל בין יהודים וגויים כבר היה קשה למלאך, כבר צריך הקדוש ברוך הוא בעצמו לעבור בארץ מצרים להבדיל בין יהודי וגוי. אז צריך לדעת שההשגחה היא מדוקדקת כחוט השערה. כחוט השערה הבדיל בין יהודי וגוי, יהודי ניצול וגוי לא ניצול, כך זה במצרים וכך זה על הים, וכך זה גם אחר כך, כחוט השערה מבדיל לפעמים, וכמובן לא אצל כולם, יש גדולי עולם שלא צריך הרבה חוט השערה, הם גדולים וצדיקים, כל אחד רואה שהם צדיקים, ויש להפך רשעי עולם שכל אחד רואה שהם רשעים, לא צריך כאן הרבה חוט השערה לדעת שהם רשעים. אבל יש אנשים שהגבול בין צדיק ורשע הוא כחוט השערה, שרק הקדוש ברוך הוא מבדיל בין הצדיק ובין הרשע. אז אולי זה בין השאר ברעיון שהקפידה שהחמץ, לדעת עד כמה חמור זה. אותו בצק, אם אכלת אותו רגע לפני הילוך מיל, אז קיימת בו ידי חובת מצה, מצה שמורה ומדרית. ואם נתת לו עוד רגע אחד אחרי כדי הילוך מיל, אז הוא חמץ וחייבים עליו קראת לפעמים. תלוי, הרי הגמרא יש במצב ביניים בין חמץ גמור ובין מצה גמורה, יש סידוק, אבל כל פנים, בדברים דקים, ההבדל בין חיוב קראת ובין קיום מצוות עשה, זה הרעיון שאולי מותר, שזה אחד הרעיונות בחמץ, שללמד אותך שההשגחה שאתה רואה היא מדוקדקת, זה לא בערך. כמו שמשה אומר, כחצות הלילה השם יוצא מתוך מצרים, אבל השם מקיים בחצי הלילה, בדיוק בחצי, לא קודם ולא אחר כך, בדיוק בחצות הלילה. מה זה חשוב כל כך? שההשגחה של השם היא בדיוק, עברו 430 שנה מברית בין הבתרים, אז אף רגע מיותר ישראל לא יישארו. בחצות הלילה צריך להקות כל בוחור בארץ מצרים. באמת יש כאן שאלה, הקדוש ברוך הוא אומר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אומר רש"י, כמלך העובר ממקום למקום, ועברתי, זה מלשון לעבור ממקום למקום, וברגע אחד כולם לוקים. אז שאלו כאן שדברי, אמרים דיסקין, שדברי רש"י סותרים, זה לכאורה, כמלך העובר ממקום למקום, משמע שקודם כאן ואחר כך שם, מלך בשר ודם, יש לו מלחמה בכמה חזיתות. אז או שיש לו מספיק חיילים, אז יכול לנהל מלחמה בכל החזיתות בבת אחת. אין לו מספיק חיילים, אז נלחם קודם בחזית הזאת, ותקווה שאחרי שינצח יעבור לחזית הבאה. כאן כתוב תרתי דסתרי, כמלך העובר ממקום למקום, משמע שהם לוקים בזה אחר זה, ומצד שני אומר רש"י, רגע אחד כולם לוקים, אז זה תרתי דסתרי. אז אומר מריל דיסקין, לא, זה לא תרתי דסתרי, כולם לוקים ברגע אחד, איזה רגע? של חצות. אבל חצות לא שווה בכל מקום. חצות באמצע הזמן, בין, או בין צאת הכוכבים לעלות השחר, או בין שקיעה לזריחה, לא יודע אם הקשבוך הוא פסק כרבנו, כאגרה או כמגן אברהם, אבל איך שלא יהיה, חצות לא שווה בכל מקום, כי הזריחה והשקיעה לא שוות בכל מקום. אז מילא הוא עובר ממקום למקום, וחצות פה, אז פה המקום, כששם חצות, שם המקום. אבל כולם ברגע אחד, כולם ברגע של חצות הלילה. וזה אפשר להסביר, כי יש עוד הסבר, אבל גם ההסבר הזה, ויקום פרעו לילה, הוא בכל עבדה ובכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים. ולכאורה זה להפך, קודם הייתה צעקה, ומזה פרעו מתעורר באמצע הלילה. ממה הוא התעורר? הוא התעורר מהצעקה, זה היה צריך לכתוב להפך, ותהי צעקה ויקום פרעו. אבל מפני שכשהייתה צעקה בארמון של פרעה, עוד לא הייתה בכל ארץ מצרים, כי היו מקומות שעוד לא היה חצות. אז לכן קודם היה קום פרעה, ורק אחר כך הייתה צעקה בכל ארץ מצרים. כשהגיע חצות לכל ארץ מצרים, אז הצעקה הייתה בכל ארץ מצרים. אז זה להראות שהדברים מדוקדקים, שהתורה היא לא בערך, התורה היא מדויקת. חז"ל אמרו על הפסוק, והבדלתם בין הבהמה הטמאה לתורה ובין העוף הטמא לטהור. אין צריך לומר בין פרה לחמור, שזה כל אחד יכול לראות את ההבדל בין פרה לחמור, לא צריך הרבה הבדלה בשביל זה, אלא בין נשחת חציו של סימן לרובו של סימן. אם שוחט בבהמה סימן וחצי, היא עדיין נבלה. אם שוחט עוד קצת, שוחט סימן ורוב סימן, או אפילו רוב שני סימנים, אז השחיטה הקשרה. לכתחילה צריך לשחוט כל הסימנים. אבל בדיעבד אפילו שחט רוב שני סימנים, השחיטה הקשרה, או באוף רוב של סימן אחד. וכמה בין רובו וחציו כחוט השערה, ההבדל הוא כחוט השערה. שני אנשים אוכלים מעוף, אלא שאחד אכל מעוף שהוא נשחט חציו, אז הוא חייב מלכות, הוא אכל נבלה, והשני אכל מעוף שנשחט רובו, של סימן כשר. זה מברך שהכל מורה נפשות רבות. והפסוק ממשיך, שם, והבדיל אתכם מן העמים להיות לי, אומרים חז"ל, אם אתה מבדיל בין הבהמה הטהורה לטמאה, אז אתה שלי, ואם לאו אתם של נבוכדנצר וחבריו. אז זאת אומרת שכחוט השערה מבדיל בין קדושה לטומאה, נשחט חוט השערה יותר, אתה מעבדי השם, נשחט חוט השערה פחות, אתה מעבדי נבוכדנצר, אתה לא שייך להשם כביכול. צריך לדעת שהתורה היא בדיוק עד כמה שבשר ודם יכול, ואם הוא לא יכול לדייק אז שיעשה קצת יותר אבל לא קצת פחות. דיברתי פעם בית הכנסת על זה, שבת הגדול אולי, שצריך לדרוש מנייני פסח, שצריך לאכול כזית מצה בכדי אחידת פרס. שאל אותי אחד המתפללים, מה יהיה אם הוא יאכל בערך כזית בכדי אחידת פרס? אז אמרתי לו, אז יש בערך בגן עדן. זה ההבדל, אם אוכל כזית בכדי אחידת פרס, אז יצא ומגיע לו גן עדן, אם אוכל פחות, אז לא יצא ולא מגיע לו גן עדן. זה יושב בצד השני של המחיצה. בבית ספר אמרתי, שאם אתה צריך לטלפן לחבר שלך, והמספר של 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, אז אתה צריך בערך, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, אפילו כדי להיות בטוח, הוספת קצת. זה לא שווה, אתה לא תשיג אותו, תשיג מישהו אחר, אבל אותו לא תשיג. התורה היא מדויקת מאוד, בספר תורה אם חסר קוצו של יוט אז הספר פסול, בתפילין, במזוזות, חסר קוצו של יוט אז הם פסולים. להבדיל במכשיר חשמלי גם כן יודעים שאם חוט אחד נשרף אז כל המכשיר לא עובד, אין בערך, יש במכשיר הזה 100 חוטים, אז מה יש אם אחד נשרף? זה לא עובד כך. בספר תורה יש 300,000 אותיות בערך, קצת יותר, אבל עם אחת פסולה, כל הספר פסול. בספר תורה אפשר לתקן, בתפילין אפילו לא תמיד אפשר לתקן את זה. נכון שמחלוקת אם אפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם. אז מה אומרת שלמנדה מה אי אפשר לצמצם? אז מה יעשה? הרי התורה אומרת למשל שהשולחן של המקדש יהיה המאתיים אורכו. אז אם אי אפשר לצמצם, אז הרי יהיה עוד קצת פחות מהמאתיים, או קצת יותר מהמאתיים. מה אפשר לעשות? אני בשר ודם, לא ניתנה התורה למלאכי השרת. אז אמרה הגמרא שרחמנה, מה תעשה? עד כמה שאתה יכול, תדייק עד כמה שאתה יכול. אולי בימי משה מידת הדיוק הגיעה עד למילימטר. אצלנו עם מכשירים אלקטרוניים או משהו אחר, אפשר אולי לדייק עד אלפית מילימטר, אני יודע. כמה שאתה יכול לדייק, אתה צריך לדייק. כמובן זה לא רק שאלה בעובדות, הוא גם לדקדק בהלכה, לדעת אם המקרה הזה מתאים לסעיף הזה במשנה ברורה, או המקרה שמפנינו מתאים לסעיף אחר במשנה ברורה. גם זה צריך הרבה דקדוק ועיון, לא תמיד העובדות מתאימות לאותו סעיף בהלכה, לפעמים צריך לחפש בסעיף אחר, ולכן גם לפעמים יש מחלוקות הפוסקים, אז כבר צריך לדעת כמו מי לפסוק. למשל, שאלו אותי כמה גם היום, אם אנחנו יכולים בערב שבת לסמוך לכולה בשעת הדחק על דעת רבי נתן. לפי רבי נתן משקיעה יותר מאוחרת מאשר לפי הרב. הרב בפירוש לא הרשה, גם בדיעבד, בנוגע למעשה שבת. כאן בארץ קיבלנו את דעת הגרא, אנחנו נוהגים על פי הגרא. אם מישהו רוצה להחמיר על עצמו במוצאי שבת, תבוא על הברכה. אבל בערב שבת להקל נגד דעת הגרא, אנחנו כאן בארץ לא יכולים. רב משה פיינשטיין באמריקה כן החשיב את דעת רבנו תם לספק. כאן בארץ אנחנו לא יכולים להחשיב את דעת רבנו תם לספק. היות וקיבלנו כאן את דעת הגרא, לפחות לחומרה. כל שכן לא לעשות כמו שקרה לי, שבחורים שאלו אותי, וזה ודאי לא בסדר. אולי אפשר בערב שבת לנהוג כרבנו תם ובמוצאי שבת כמו הגרא. זה הרי ממה נפשך ישב בגיהנום, בין אם בשמיים פסקים כרבנו תם ובין אם בשמיים פסקים כהגרא הוא ישב בגיהנום. אי אפשר, צריך לדקדק, לדקדק בפסיקת ההלכה. לדקדק בעובדות, אם העובדות מתאימות לסעיף הזה במשנה ברורה או לסעיף אחר במשנה ברורה. וזה לא רק במצוות בין אדם למקום, גם במצוות בין אדם לחברו. הרמב״ם מדבר על המאפיין תלמיד חכם, אז הוא אומר בין השאר שתלמיד חכם מדקדק על עצמו בממון, לא לקחת פרוטה וחצי פרוטה מממון שלא מגיע לו, ומצד שני ותרן לשני הוא מוותר, יקבל יותר מה שמגיע לו. וכמובן יש גבול כמה אפשר לקחת, אבל כל פנים על עצמו ודאי צריך לדקדק שלו. שלא ייקח לא פרוטה ולא חצי פרוטה שלא מגיע על, 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 על עבירות שבן אדם לחברו, הרי אפילו יום הכיפורים לא מחפר עד שירצה את חברו, ואפילו יום המיטה לא יחפר. מאוד צריך להיזהר בדברים כאלה, יש מובטים שלא יוכלו לתקון אם העליב את חברו או דברים כאלה, ויש מובטים שאפשר לתקון עם כסף. אבל המקובלים אומרים שמישהו לקח כסף שלא מגיע לו ולא שילם, אז יבוא בגלגול עוד פעם לעולם הזה. אז צריך לחשוב היטב אם כדאי לנו לבוא עוד פעם ל-120 שנה בעולם הזה, במקום לשבת בגן עדן בשביל כמה אגורות שלקחנו ממישהו. מאוד לא כדאי, אני חושב. אולי מישהו כל כך נהנה כאן בעולם הזה שרוצה עוד פעם לבוא בגלגול. אבל אם לא, אז כדאי להיזהר, לא נשאר חייב כסף למישהו. חז"ל אמרו שאחת מהעבירות שאין אדם ניצול מהם בכל יום זה אבק לשון הרע. לשון הרע אפשר עוד איכשהו להיזהר, אבק לשון הרע נכשלים מאוד. אז להשתדל בכל זאת, אם אין אדם ניצול אז לא ניתנה תורה למלאכי השרת. ובכל זאת עד כמה שאפשר להשתדל להימנע. הרי כל פעם שנמנעים הרווח הוא עצום. הגרא באיגרת שלו כותב, כל רגע שאדם חוסם את פיו זוכה לאור הגנוז שאין שום מלאך ובריאה יכולים לשער. אז לשתוק לבד, לזכות באור גנוז כל כך גדול שאפילו המלאכים לא משיגים. אז כדאי, אז כולו רווח. וזה אם הוא שותק, כל שכן אם במקום לדבר לשון הרע או אבק לשון הרע מדבר דברי תורה, אז הרי האור פי כמה וכמה, תלמוד תורה כנגד כולם. אז במקום לנצל את הפה לדבר שטויות, לנצל את הפה לדבר דברים שבקדושה, אז הרי זה רווח לאין שיעור יותר גדול. תלמוד תורה כנגד כולם. הגר"א הרי מסביר מה זה, מה שאנחנו לפנימי את העתיד ליתן דין וחשבון, מה ההבדל בין דין ובין חשבון. אז יש הסבר אחר שדיברנו עליו פעם, אבל עכשיו נזכיר את ההסבר הזה של הגר"א, שדין זה על עצם העבירה, וחשבון זה שבזמן שעשית את העבירה, הרי יכולת במקום זה ללמוד תורה. ככה, על דברים אחרים שבאדם עושה, אז הוא לפעמים מוכרח. האדם מוכרח לפעמים לאכול, מוכרח לפעמים לישון, מוכרח לפעמים להתפרנס. אז אין כל כך תביעה למה לא למדת תורה. למה לא למדתי תורה? מפני שהייתי צריך לעסוק בפרנסה, ניחה. אבל עבירות הרי לא היית מוכרח לעשות. אז לזמן של העבירה זו תביעה מאוד גדולה, למה לא למדת במקום זה. על זה אין לך שום תירוץ, למה לא למדת במקום לדבר רבק לשון הרע. ודאי כל מה שאדם מיטיב לחברו זה רווח גדול ועצום. דיברנו הרי שדומה לקדוש ברוך הוא כשהוא מיטיב לבשר ודם, לדקדק בשאר המצוות של בן אדם לחברו, לא תיקום, לא תיטור, לא תשנא את אחיך בלבביך ואהבת לרעך כמוך. אני תמיד חושב, מסופר על רבי נתן אדלר, שהוא לא היה נותן עלייה לתורה למי שלא שומר בהידור את כל הפרטים שבאותה פרשה שנותנים לו את העלייה. למשל, עלייה לפרשה של מקץ 7 שנים תעשה שמיטה, לא היה נותן למי שלא היה מאדר לכתוב פרוסבול גם בסוף השנה החמישית, לצאת שיטת הראש, את הפרוסבול צריך לכתוב עוד לפני השנה השישית. סליחה, בסוף השנה השישית, לפני התחת השביעית. למי שלא היה מדר לצאת שיטת הראש לכתוב את הפרוסבול לפני שנת השמיטה, אז לא היה נותן לו עלייה. או במצוות אחרות, מי שלא היה מדקדק עם כל ההידורים, אז לא נותן לו עלייה. אז חשבתי למי הוא נתן עלייה בפרשה של ואהבת לרעך כמוך, לא תיקום, לא תיטור. כנראה שהיו לו יהודים כאלה, אחד מהתלמידים שלו היה חתם סופר, אז היו ודאי גם אחרים גדולי עולם, שתלמידים שלו יכלו לעלות לתורה בפרשיות כאלה. זה הרבה יותר קשה מאשר לכתוב פרוסבול לפני שנת השמיטה. אבל צריך לדקדק גם בזה עד הסוף. אז החמץ והמצה צריכים ללמד אותנו שההבדלים הקטנים האלה, הדקדוקים שאדם דש בעקבו, מבדילים בין חיי עולם הזה ובין חיי עולם הבא ובין חיי גיהינום חס ושלום, בין חיי עולם ובין לדיראון לכל בשר, כמו שקראנו השבוע בהפטרה. הכל תלוי בדברים קטנים לפעמים, כל שכן בדברים גדולים, אבל בדברים קטנים לפעמים, ההבדל בין חיי נצח ובין חס ושלום עבדות. אז יהי רצון שנזכה באמת ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד הרבה, ונזכה גם לקיים במהרה בימינו את המצוות התלויות בבית המקדש.